שלום וברוכים הבאים לתוכנית השנייה של ספק סביר. היום יום שבת, ה-20 למרץ 2010, ואיתי נמצאים ערן אבירם.
אהלן.
אביב אור.
שלום שלום.
וליאורה לוי.
אהלן.
שנחלצה לעזרתנו ברגע האחרון, להחליף את ברק שלא היה יכול להיות איתנו היום, ואף יוצא בשבוע הקרוב למילואים מתישים בדרום הרחוק. בתוכנית היום אנחנו נעבור דרך חדשות מעניינות מהמדע בזמן האחרון, נדבר על התקדמויות במכניקת קוונטים ובניתוח DNA. האייטם המרכזי שלנו יהיה על הומאופתיה, נלמד קצת על מה המצב בנושא הזה בעולם, מה יש למדע להגיד על זה ומה היו ההתפתחויות האחרונות בתחום. נמשיך לפינת איפה טעינו, כפי שהבטחנו, הערות ותגובות שהיו לכם על התוכנית האחרונה שלנו. ונסיים כרגיל בפינת אמת או ספק סביר, שבה הפעם איראן יאתגר אותנו עם כל פרטי מידע שנשמעים סבירים, אבל חלקם יהיו אמת וחלקם יהיו שקר.
האם זה אוגר או בואש?
אכן, למכירים את קולנוע פון. ונתחיל בחדשות המדע, יש לנו שני אייטמים מאוד מעניינים היום. האייטם הראשון הוא בתחום של חקר DNA. מדענים מאוניברסיטת אדינבורו בסקוטלנד הצליחו לייצר תהליך שמנתח פגמים ברצף DNA של בני אדם. אם עד עכשיו הדרך היחידה לעשות את זה הייתה מאוד מאוד מורכבת, הצריכה אנזימים, כל תהליכים שעלו הרבה מאוד כסף, אז עכשיו הם מצאו תהליך כימי פשוט, או פשוט יותר ממה שהיה עד עכשיו, שמאפשר לזהות פגמים גנטיים בצורה מהירה, מאוד יעילה, ובעיקר זולה, באופן כל כך זולה למעשה, עד שהיא עשויה להפוך ליומיומית בהמשך. התהליך עצמו הוא מאוד מאוד מורכב, יש מולקולה בשם PNA, שזה מעין טמפלייט של התוצאה הצפויה שאתה מצפה למצוא ב-DNA של הבן אדם, אתה מרווד את ה-DNA של הבן אדם עם השכבה הזאת, ועל זה אתה מכניס לאיזו תמיסה כימית, וביניהם נוצרים כל מיני ריאקציות. אני לא באמת מבין בתהליך עצמו, אבל אנלוגיה טובה יכולה להיות, שתארו שיש לכם תמונה מורכבת עם המון פרטים, זה ה-DNA שלכם, אבל רק כמה נקודות בהן מעניינות אתכם. לדוגמה, הנקודה שבה העובר יגדל עם תסמונת דאון, או הנקודה שמרמזת שיהיה לו פגם גנטי כזה או אחר, אז אתם שמים גיליון נייר שחור שנדבק ל-DNA בנקודות מאוד מאוד ספציפיים, שהוא מסתיר לכם את מה קורה שם, זה ה-PNA בעצם, ואתם גוזרים בגיליון השחור הזה חורים רק בנקודות שמעניינות אתכם. אז לדוגמה, אתם גוזרים חור בצורת עיגול, ואתם בודקים האם באמת מה שיש מתחתיו עיגול. גוזרים חור בצורת ריבוע, ובודקים האם באמת מה שיש מתחתיו הוא ריבוע. והיופי הוא שעל ידי העובדה שאתם משרים את השכבות האלה בתמיסה כימית, שהיא כשלעצמה מאוד זולה, הקשרים הכימיים עושים את זה בשבילכם, הם בעצמם מעין מעלים פעמוני הזהרה במקומות שבהם הם לא מצאו את מה שהם חיפשו. עכשיו, זה התיאור שאני נותן לזה, הכל שם פשוט נוסחאות מתמטיות וכימיות של אנרגיה וקשרי אלקטרונים, וזה קורה בצורה מאוד מהירה ואוטומטית. זאת לא הדרך שבה אנחנו נמפה גנום שאנחנו לא מכירים, אבל אם כבר יש לנו לדוגמה גנום אנושי וזיהינו את רצף הפגמים שמובילים לאיזושהי תסמונת בעייתית, זאת יכולה להיות דרך נהדרת לאתר את זה מאוד מאוד במהירות באנשים.
חדשה נוספת שקראתי רק הבוקר מדברת על מחקר שנעשה בבית ספר לרפואה של אוניברסיטת סטנפורד, שמדברת בעצם איך יודעים מה יבוא בתוך הגן לידי ביטוי, ובעצם מה שגורם לחלק מסוים ב-DNA להגיע לידי ביטוי זה לא הגנום עצמו, לא ה-DNA עצמו, אלא החלבון שעוטף את אותו חלק בגנום. וזאת הסיבה בעצם שיכול להיות גנום מאוד דומה לשני אנשים, שלמשל לשניהם יש את הגן האחראי על סכרת, ובאחד הוא בא לידי ביטוי ובשני לא. מתקשר למה שאמרת, תהיה בדיקה זולה, אחרי שתהיה בדיקה זולה נוכל להסתכל באותם חלבונים שעוטפים את אותו גן ולהגיד יבוא לידי ביטוי או לא.
יכול להיות שיום אחד גם נוכל איכשהו לשלוט בחלבונים האלה ולהגיד לו אתה לא תבוא לידי ביטוי.
משם הדרך לצבא של קלונים מוטנטיים קצרה מאוד.
עכשיו, זאת באמת נקודה מעניינת שרציתי לשאול אתכם. נניח שלא היום, אבל בעוד 20 שנה מטכנולוגיה כזאת ואחרת, אתה תוכל לקחת דגימת רוק של בן אדם, ולמפות לא רק את הפוטנציאל הגנטי שלו, אלא גם בצורה די טובה את הסבירות שהוא יבוא לידי ביטוי. מה לדעתכם יכולות להיות ההשפעות של זה על החברה שלנו?
רק מבחינות יחסית מוגבלות. אפילו, אני יודע למשל שיש גנים שמגבירים את הסיכוי להרפתקנות. יש כל מיני גנים שמשפיעים על האישיות שלך. סבבה, אלה הם דברים שאני חושב שלאדם בוגר הם רלוונטיים ומעניינים אותו בערך כמו הסיכוי שלו להשמנה או הסיכוי שלו לחלות במחלה מסוימת. אני קצת מודאג לגבי ילדים. אם ההורים עושים בדיקה שכזאת לרך הנולד עוד לפני שנולד, הם יוכלו כבר משלב מאוד מוקדם להגיד, טוב, מעולה, אם הבחור הצעיר כל כך יהיה מוכשר בפסנתר, הבה נדחוף אותו ללמוד פסנתר כדי להגשים את מלוא הפוטנציאל. זה רק נותן להם עוד נשק בעצם להשתמש בו כדי לדחוף את הילד תחת רצונותיהם שלהם.
טוב, זה כן חשוב בילדים לגלות האם יש גן שעשוי לגרום לסכרת, אבל אולי כדאי להגביל את זה באמת רק לגנים ספציפיים האלה, באיזושהי צורה לגלית כלשהי. כמובן שזה לא משנה, כי ברגע שיש חוק, אז יש גם את כל האנשים שעוברים על החוק.
יותר מזה, נקודה שעוד בעובר, הרי היום כבר עובר שהוא מספיק מפותח, אפשר להוציא מנו DNA, ומשם זה כבר מתחיל להיות באמת מפחיד. בוא נתחיל אולי, כל עוד הוא מתפתח, אני מניחה שזה יתפתח גם למקום שנוכל לעשות שינויים כאלה ואחרים. אז רגע, רגע, למה בעצם שלא, אני מאוד רוצה שהילד שלי יהיה אסטרונאוט חלל, למה שאני לא אגרום לגנים מסוימים שאולי יכולים להפוך אותו לכזה, והאם לא נגיע למצב שאנחנו פשוט מהנדסים את הילדים שלנו עוד הרבה לפני שהם נולדים.
רק כדי להגיד, אותי זה לא מפחיד, זה לא עתיד מבהיל בעיניי.
אני חושב שהבעיה בעתיד הזה זה שיהיה פיצול די רציני בין אנשים שיש להם משאבים לעשות את זה, לאנשים שאין להם, ואז פשוט פחות או יותר שני גזעים של בני אדם פחות.
יכול להיות עשרות גזעים של בני אדם בעקבות העניינים האלה, ואני חושב שזה מאוד מעניין, אבל אני גם חושב שזה בלתי נמנע.
כמו שערן אמר, גם אני לא דואג מזה, לנו זה אולי נראה מוזר, הדור הבא אחרינו זה יראה לו פחות מוזר, הדור הבא אחרינו ישתיל לעצמו גנים של זברות ויאחד את עצמו עם ננו רובוטים.
יש ציטוט נהדר של אדמס, או שזה אדמס שציטט מישהו אחר, אני לא בטוח, אדמס הכוונה דאגלס אדמס. Anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that's invented between when you're 15 and 35 is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you're 35 is against the natural order of things.
אוקיי, אז נכון להיום אנחנו כבר יודעים בצורה ובבדיקה מאוד מאוד פשוטה לדעת לפחות את הרצף הגנטי שלנו, מה יש לנו? בבדיקה פשוטה וזולה, זה כבר, זה צעד שאני מוכנה אליו.
ומ-DNA לעוד סט של פריצות מדעיות שקרו בתחום שונה לגמרי, אבל אנחנו נתמקד באחת מהם, התחום הזה הוא התחום האהוב עליי, מכניקת הקוונטים. מדענים מאוניברסיטת סנטה ברברה הצליחו לגרום לאובייקט גדול, כלומר אובייקט שהעין האנושית יכולה לראות במיקרוסקופ, להתנהג באופן קוונטי. עכשיו, זה איזשהו מחסום שקיים ברמת התיאוריה המון המון שנים, וזה מה שהפך לפילוסופיה של מכניקת הקוונטים, האם זה בכלל אפשרי לחצות את הרף הזה בין האובייקטים המאוד זהירים שמכניקת הקוונטים עוסקת בהם, שזה חלקיקים אטומיים ותת-אטומיים, לבין אובייקטים אמיתיים שאנחנו באינטראקציה איתם בחיי היום-יום. וזה היה שאלה פילוסופית, וזה משהו שאני מאוד אוהב, שמגיע השלב שבו הדעות הופכות לעובדות, ואפשר אולי להתווכח עליהם ולשקול אותם, אבל יש כבר באמת על מה לדבר.
אפשר להתווכח עם עובדות, אפשר לקבל אותם יותר או להבין אותם
או
פחות.
או להגיד שצריך אבל... לחקור יותר.
או לחקור
זה...
יותר
נכון,
או פחות.
בדיוק. זה בדיוק מה שאני אוהב בזה. אז מה שהמדענים האלה עשו, הם לקחו מפרט תהודה מאוד 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 קטן. תחשבו על משהו ממתכת שכשאתם עושים טינג, הוא רוטט. ועושה טינג.
טינג רוטט.
אז הם לקחו מפרט תהודה כזה מאוד מאוד קטן. והם גרמו, הם העבירו לידו פוטון של אור שהיה במצב קוונטי כלשהו של אנרגיה, על ידי זה שהם העבירו את זה בצורה מאוד מסוימת וקיררו את המפרט למה שנקרא הרמה הקוונטית הבסיסית שלו, נוצרה שם שזירה קוונטית. מה זה שזירה קוונטית? שזירה קוונטית זה אומר שמעכשיו כשעושים משהו לאחד העצמים האלה, הוא ישפיע מרחוק גם על העצם השני. עד היום הצליחו לעשות את זה רק על חלקיקים אטומיים ותת-אטומיים. ומה שהם הדגימו זה שכשהם מודדים את הפוטון אור, המפרט היה חייב להחליט באיזה מצב הוא, באיזה תדר הוא רוטט. שזה מעלה כל התהיות, מה המרקר הבא שאפשר להגיע אליו.
כמה גבוה אפשר לקחת את ההסתברות הזאת.
יפה, אז יש כבר חוקרים מצרפת שהם מדברים על לגרום לווירוס להיכנס
חתול.
לשזירה קוונטית.
חתול. מה שאני התייחסתי אליו זה הניסוי המפורסם התיאורטי של החתול של שרודינגר שבא להוכיח מיני דברים כאלה ואחרים, ובו כביכול יש חתול שנמצא גם מת וגם לא מת בו זמנית. זה בלתי אפשרי וזה אמור להראות לך כל מיני דברים וכן הלאה, אבל אולי זה לא כל כך בלתי אפשרי.
זה בדיוק היופי, אולי הרבה מהשאלות הפילוסופיות האלה נוכל לראות ניסויים כאלה באמת. אז זה באמת נושא מעניין, ומה שמדענים צרפתים כבר שמו על הכוונת זה וירוסים, לנסות לגרום לווירוסים להתנהג באופן קוונטי. עכשיו השאלה הגדולה ששאלתם וזה נכון, so what the fuck, זה מאוד מעניין, זה מאוד תיאורטי, זה מגרה את הדמיון וגורם לך להבין שאתה בעצם לא מבין כלום על העולם שאתה חי בו, אבל מה היישומים של זה? אז מה שקורה זה ככה, יש תחום של מחשוב קוונטי, שהוא רוצה להשתמש באופציה הזאת של חלקיקים תת-אטומיים, ועכשיו מסתבר גם דברים גדולים יותר, להיות בכל המצבים האפשריים, עד שאתה מציג להם בעיה חישובית, ואז הם פשוט נופלים לתוך הפתרון של הבעיה החישובית הזאת. זה מאוד מאוד טוב בלחפש במאגרי מידע ענקיים, כבר עשו דברים כאלה שמחפשים במאגרי מידע.
גוגל.
גוגל זה יונים.
כן, גוגל עובד על יונים.
היופי זה שבאמת, אני לא סתם אמרתי, השבוע היו המון פריצות דרך בתחום הזה, והתגלית הזאת בנוגע לעצמים יותר גדולים, גם תאפשר לבנות בצורה הרבה יותר קלה רכיבים קוונטיים, למדוד אותם ולתקשר איתם. וזה הצעד הראשון בנושא. And if anyone can show me one example in the history of the world of a single homeopathic practitioner who's been able to prove under reasonable experimental conditions that solutions made up of infinitely tiny particles of good stuff dissolved repeatedly into relatively huge quantities of water have a consistently higher medicinal value than a similarly administered placebo. I will give you my piano. One of my legs and my wife. בין לחדשות פרודקטיביות במדע, לחדשות פרודקטיביות באזור אחר, ועדה בריטית רשמית מצאה שהומאופתיה לא עובדת, ובתכלס צריך להפסיק להתעסק עם זה כבר. וכדי לספר לנו קצת על זה, אביב.
אני חושב שסיכמת את זה יפה מאוד, ירון, תודה. ועדה בריטית, תם מחלקה לטכנולוגיה ומדע של בית הנבחרים, בדקה את המדיניות של הממשלה לגבי הומאופתיה. הם עשו דוח מאוד מאוד מפורט, הם דיברו עם הרבה מאוד אנשים, הם לקחו גם עדויות בעל פה וגם עברו על מחקרים, הרבה מאוד מחקרים שנעשו בתחום, והם הגיעו למסקנות מאוד מדעיות, שזה קצת הפתיע די הרבה אנשים, ספקנים בעיקר, בגלל שהרבה פעמים דוחות ממשלתיים הם לא הכי scientifically correct. אז בקיצור, כן, הדוח הזה בדק את הראיות, הגיע למסקנה, כמו שירון אמר, שהומאופתיה, צר לנו, לא עובדת, אולי כדאי להפסיק לממן את זה. קודם כל, אני חושבת שהם מתחילים די יפה מלהציר, אין לנו שום דבר נגד הומאופתים, אנחנו יודעים שהומאופתיה עוזרת לאנשים, אנחנו רק אומרים, אולי זה בעצם בולשיט. אז מה זה הומאופתיה? מדובר בשיטת רפואה בת בערך 200 שנה, שמבוססת בגדול על לתת חומרים מאוד מאוד מדוללים בשביל לפתור כל מיני בעיות בגוף האדם. יש כמה עקרונות להומאופתיה. העקרון הראשון הוא באמת עקרון הדילול המזערי. היינו שלוקחים איזשהו מרכיב פעיל, מכניסים אותו לתוך כמות מסוימת של מים, משקשיקים, משקשיקים, משקשיקים בדרך מיוחדת, לא סתם משקשיקים, ואז עושים את זה 10,000 פעמים, ומדללים את זה עד למצב שכמעט ולא נשאר אפילו חלקיק אחד של החומר הפעיל הזה.
חשוב, כשאומרים את הדילולים האלה ועד 10 בחזקת מספר שקשה למוח לתפוס, חשוב לשים את זה בתוך איזושהי מטאפורה שנוכל להבין בדיוק על מה מדובר.
אז אני רוצה לתת דוגמה, הדילול הכי חלש כמובן הוא רק 1:10. זאת אומרת, לוקחים רק עשירית מהתמיסה המקורית, מדללים אותה, וזה כנראה תרופה הומאופתית מאוד לא מוצלחת. תרופה הומאופתית די סטנדרטית היא של 1:100,000, זה נקרא 4C, כי זה 4 סדרי גודל מעבר לכך, שזה אגב הריכוז המותר של ארסן במי השתייה של ארצות הברית, לקח לפי ויקיפדיה, ואני מאמין לה מאוד בתחום הזה.
ארסן זה רעל קטלני לבני אדם, רק
ארסני.
כדי להבין.
זאת אומרת, אין לארצות הברית בעיה שבדילול הזה יהיה רעל בתוך מי השתייה, כי זה כל כך לא רלוונטי, אבל זה לא הדילול הרגיל. 30C, 1:10^60, היא רמת הדילול הרגילה. עברנו כבר מזמן את הסיכוי שתישאר אפילו מולקולה אחת מהתמיסה.
מתאר איזשהו מייחל אינסופי, כמטאפורה, איזשהו מייחל שאני לא נראה לי שאני באמת מצליחה לקלוט את הגודל שלו, שלתוכו יש טיפה.
אנחנו ניתן קישור להרצאה נהדרת של רנדי, של ג'יימס רנדי, שבה הוא נותן הסבר, ובאמת מטאפורה כזאת, יש רמת דילול שהיא כמו בועה מים בגודל כל מערכת השמש, וזה כמו להזליף בתוכה איזה
גרגר שתם, אורז,
משהו כזה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, סתם כקטע משעשע, אנחנו עוד ניגע בהמשך על סבירות של הומאופתיה וכולי, מה שחשוב להבין זה שברמות הדילול האלה, כל הספקה של מים שיתנו לך, שלא נוצרה מעידוי מוחלט או התחה של מימן וחמצן, יהיה בה יותר חומרים אחרים מהחומר שאתה מנסה לדלל בתוכה. כלומר,
אז אולי זה מה שעובד.
זהו, יש יותר סיכוי שזה מה שעובד, מאשר מהחומר שאתה מנסה לדלל בתוכה. פשוט כי כל המים שאנחנו שותים הם מים לא תאורים, אפילו המים שהם quote unquote מזוקקים, שצריך לשים במנועים וכולי, הם לא באמת מזוקקים, הם מזוקקים עד רמה מסוימת שהדילול ההומאופתי עובר אותה,
לא מסתכל אחורה בכלל.
הוא חוצה את הקו כל כך שהקו הוא נקודה בשבילו כשהוא מסתכל אחורה.
חומר הפעיל זה חומר מתוך תרופה או חומר בגוף האדם?
החומר הפעיל, יש המון המון חומרים שונים שהם משתמשים בהם, זה מוביל לעיקרון השני של עיקרון הדמיון, like cures like. כל בעיה שיש בגוף האנושי, צריך למצוא את הסאבסטנס שדומה לבעיה הזאת. אם למשל יש בעיות של אלרגיה ודמעות והתעטשויות, אז לוקחים מיץ בצל, כי בצל גורם לכאלה דברים, מדללים אותו מאוד 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 מאוד, וזה אמור לפתור את זה גם בגוף.
רק כדי להבהיר, הומאופתיה מאמינה במין הוליזם, היא לא מרפאת מחלה. זה שיש לך סימפטומים כלשהם, זה לא בגלל, לפי הומאופתיה, זה לא בגלל שקרה משהו חיצוני לגוף, אלא בגלל שיש בעיה כלשהי בתוך הגוף. החומר הזה שגורם לאותם סימפטומים, בא כדי לעודד את המערכות של הגוף שלך לחזור לאיזון הטבעי שלו. למעשה זה הולך ככה, אתה נותן חומר שיוצר סימפטומים לאדם בריא, אתה רואה סימפטומים הוא נותן, ולפי זה אתה נותן אותו לאדם חולה עם אותם סימפטומים. אוקיי, כל הגישה הזאת נבנתה אגב על ידי בחור בשם סמואל הנמן שהיה דוקטור בתקופתו, עוד לפני המצאת תיאוריית החיידקים, אני יודע, אם אני מבין נכון.
כן, עוד לפני כל הגישה המדעית.
כן, כן, עוד לפני הגישה המדעית, ממש לפני כאמור כ-200 שנה.
כן, עכשיו, סתם כעיקרון, הניעור והדילול צריך לעשות בצורה מאוד מסוימת, כמות מסוימת של פעמים למעלה, כמות מסוימת של פעמים למטה. אם זה נשמע לכם כמו איזשהו טקס קסום שראיתם בסרט או במחקר על תרבות רחוקה, זה לא רחוק מזה, הרעיון הוא שוב, אין שום ראיה, אין שום מכניזם שאומר למה הדבר הזה באמת אמור לעבוד, אין סיבה ותוצאה, אלא אתה פשוט עושה את זה כמו קסם.
הרבה דברים שקורים במדע גם כנראים כמו קסם, כשאתה שם משהו בתוך מבחינה ואומרים שאתה צריך לצנטריפוגה 12 שעות, אני לא מבין למה זה, בסדר? אז אני לא כך מקבל את ההקבלה הזאת בכנות.
האמת היא שהם ממש מתייחסים בדוח לעניין הזה של איך זה עובד בעצם. הם אומרים, אמנם אנחנו מצפים לדעת איך דברים עובדים, שאנחנו מתייחסים להם באופן מדעי, אבל אנחנו לא מבססים את כל הראיות ואת כל הממצאים שלנו אך ורק על זה שאנחנו כן או לא מבינים. כי למשל גם הרדמה, מסתבר, עד היום לא ממש יודעים איך זה עובד. שזה קצת מטריד, אבל בסדר.
זה נכון, גם הרבה הומאופתים אומרים שהם לא בטוחים איך הומאופתיה עובדת, אבל זה לא משנה אם היא באמת עובדת. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, הם אומרים שזה עובד, ובמקומות רבים דרך אגב מביאים מאמרים וכן הלאה, ויש אגב כתב עת מדעי, peer-reviewed מדעי, סליחה, במרכאות. peer-reviewed של הומאופתיה, שנקרא פשוט הומאופתיה, בארצות הברית, שאני ראיתי הרבה מחקרים שמביאים כדוגמה ממנו וכן הלאה ומדובים.
אבל אין שום מחקר מדעי לא במרכאות שמראה איזשהו משהו שעובד ב...
יש הרבה.
יש הרבה. חשוב גם להגיד שגם לטענות רגילות צריך הרבה יותר ממחקר אחד.
בוודאי.
למעשה, במדע מחקר אחד הוא פשוט חסר משמעות. גם 10 מחקרים הם פשוט חסרי משמעות. ומה שמנסים למצוא זה את התבנית של לאן הראיות מתכנסות. למה הכוונה? בהתחלה כשחוקרים תחום לא כל כך יודעים איך לחקור אותו, לא יודעים מה הפרוטוקולים שצריך להפעיל על זה, איך לשלוט בכל המשתנים, ולכן המחקרים הראשונים הם כמעט תמיד חיוביים, כי בני אדם לרוב מוצאים את מה שהם מחפשים, ולאט לאט בונים יותר ויותר מנגנוני בטיחות. ומה שרואים זה, שוב, אנחנו מדברים על מאות מחקרים, וגם בהומאופתיה נעשו מאות מחקרים, ומה שאנחנו רואים זה שבמקום שבו יש אפקט אמיתי בעולם האמיתי, ככל שאתה שולט יותר ויותר במשתנים החיצוניים, העוצמה של האפקט גדלה, ומה שקורה בתופעות שהן לא באמת שם בעולם האמיתי, ככל שאתה מפעיל יותר ויותר בקרות, האפקט הולך ומצטמצם, וזה בדיוק התבנית שרואים בהומאופתיה.
הסכנה העיקרית של הומאופתיה, מבחינת האם היא עובדת או לא, זה אפקט הפלסיבו, זה מה שלא ציינו עוד עכשיו, הוא מאוד חשוב. אנחנו טוענים, אני חושב כולנו פה בחדר מסכנים, זה שהומאופתיה אינה יותר מאשר פלסיבו. זאת אומרת, התחושה, העובדה שאתה נותן לאדם משהו שאינו תרופה, אינו שום דבר בכלל, אבל אומר לו שזה תרופה, והוא מכוח האמונה שלו, אוסף מרשים של תהליכים משפיעים בין הנפש לגוף שאנחנו עדיין לא יודעים להסביר אותם, לא במלואם, אם כן בטוח שיש אלפי מחקרים על פלסיבו, הוא אכן לא רק שמרגיש יותר טוב כי הוא חושב שהוא צריך להרגיש יותר טוב, אלא באמת ישנם תסמינים משופרים, באמת הוא מתרפא יותר במהירות או כל מיני דברים עוברים.
למעשה מה שאתה אמרת זה רוב אפקט הפלצבו, אבל זה לא אפקט הפלצבו השלם המדעי. במדע, במחקרים מדעיים, אפקט פלצבו הוא כל מה שהוא לא האפקט עצמו. כלומר, זה לא רק האם אני כמטופל יודע שזה קורה או לא, כי אז הרבה הומאופטים אומרים, אבל השתמשנו בזה על תינוקות וחיות וצמחים וגם עליהם זה עבד, והדרך המדעית להסתכל על זה, זה אפקט הפלצבו, זה כל מה שמשפיע על הניסוי, שהוא לא האפקט שאתה רוצה למדוד. לדוגמה, אם אני כחוקר יודע מה אמור לעבוד ומה לא, אז אני אשים לב יותר לפרטים יפים בצמחים שאמורים להתרפא, אני אהיה יותר אתן תשומת לב לפגמים בצמחים שאני מחפש לו, וזה כשלעצמו יכול ליצור אפקט והטיה. ולכן באמת יש את מחפשים את התבנית הזאת של ההתכנסות, כי אנחנו מבינים מה לא עובד במחקרים שלנו, אנחנו מבינים יותר טוב מה מרכיב את אפקט הפלסבו, ואנחנו מנסים לשלוט בו ולנטרל אותו יותר ויותר.
הדוח מבדיל בין שתי מידות של בדיקה של האם ההומאופתיה עובדת. הם מבדילים בין efficacy ל-effectiveness. effectiveness זה האם כשרופא יושב במרפאה שלו ונותן תרופה לפציינט, האם הפציינט מרגיש יותר טוב. ובמידה מסוימת כן, כלומר הרבה מאוד פציינטים מרגישים הרבה יותר טוב אחרי הומאופתיה בגלל כל הדברים שאמרנו, אפקט פלסבו, או בגלל שהם פשוט היו מבריאים בכל מקרה.
כי הם אולי רק רוצים לדבר שנייה עם הרופא והוא מפיג מהחששות, מהמתח.
למשל, זה effectiveness או מועילות בעברית, ויש את האפיקסי, היעילות, שזה באופן אובייקטיבי, בתנאים אידיאליים, האם הטיפול הזה באמת באמת עובד, בלי כל המסביב של הפלסבו, בלי כל הדעות המוטות אולי של פציינטים ושל רופאים, האם הטיפול הזה עובד ואנחנו יכולים לחתום עליו ולהגיד...
האם ציאניד נטו הורג?
למשל, למשל.
אוקיי.
עכשיו, נקודה שחשוב להבין, פה באמת מגיע גם ה... באנגלית קוראים לזה literacy, בעברית אני מניח אני אגיד, ההיכרות של האדם הממוצע עם התהליך המדעי. כי באמת הבן אדם הממוצע, הומאופתיה יבוא אליו, והוא לא ישקר לחלוטין, הוא יגיד, שמע, יש עשרות מחקרים שמראים שהומאופתיה עובדת. וזה נכון לחלוטין, ואלה היו מחקרים במימון מדעי שנעשו על ידי מדענים, וזה בסדר גמור. אבל חוסר ההבנה הזאת, שמחקר אחד, או אפילו 10 מחקרים, לא אומרים כלום. מה שחשוב זה תבנית ההתכנסות הזאת לאורך זמן. מה שחשוב זה מה הקהילה המדעית אומרת, ולא מה חוקר כזה או אחר בא מתוך הסמכות שלו ואומר, חוסר היכולת להבין איך התהליך המדעי עובד, באמת נותנת משקל יתר לדברים האלה, ואומרים, טוב, 10 מחקרים מדעיים, מי אני שיתווכח איתם? אבל אם אתה קורא את זה בפנים, אז אתה רואה שזה 10 מחקרים מדעיים שהם לא היו בסמיות כפולה, או שהאפקט בהם היה קטן, וכששיפרו את מנגנוני הבקרה, האפקט נעלם וכולי.
לא, אבל איך אפשר לדעת אם לי יש תופעת לוואי, ואני קיבלתי משהו מאוד ייחודי, לעומת אם לירון אין את תופעת הלוואי או לאביב, וזה ייחודי לי, אז אני... זאת... אפשר בכלל לעשות שום מעקב.
זאת אחת הבעיות עם ה... זאת אומרת, אם אני הייתי הומאופתית, והייתי רואה את כל המחקרים שעושים, שמראים שהומאופתיה לא עובדת, הייתי אומרת, רגע, אבל אתם לקחתם 20,000 אנשים, לא נתתם לאף אחד מהם רעיון אישי, טיפול אישי.
זה בדיוק מה שהם אומרים. זה בדיוק האופן שבו מנסים להפריך את כל הזה הם אומרים, אבל לא לקחתם אותם ולא ישבתם איתם שעתיים. בכלל לא עשיתם בדיקה להומאופתיה. כי זה שאתם נותנים להם את המים המדוללים, זה בכלל לא הומאופתיה. הומאופתיה זה לברר בדיוק מה איתו ולשבת ולדבר איתו.
זה נראה לי פסיכולוגיה, לא?
אז האמת שאירן, אני חושב שאתה תיתן קישור לבלוג של ההומאופתית הזאת.
או, כן, שם היא מפריחה, כן. יש, אני לא רוצה לזלזל, באמת שלא. קוראים לה רחל שווי. היא, רק כדי לתת איזשהו הסבר, היא חברה באגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית, היא מקיימת בוועד המנהל ובוועדת החינוך שלה. היא, בארץ למדה הומאופתיה בראשות דוקטור חיים רוזנטל, בית ספר לימודי המשך. היא עשתה לימודי המשך מורחבים אצל הומאופת מוביל בבריטניה. היא חברה בצוות העריכה שבתאון האגודה ההומאופתית הבריטית. היא חברה גם בכתב העת של, עורכת בכתב העת של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית. בקיצור, יש לה הרבה מאוד קרדנציאלים. אנחנו נביא קישור גם לאתר שלה וגם לבלוג שלה, ששם היא, ובאופן כללי כמובן מנסה להציג את הצד שלה, ועונה על שאלות נפוצות, כולל דברים שלנו כאן. אם כי כמובן רק עד מידה מסוימת, למרבה הצער.
באחד מהפוסטים שלה הגיב אירה אברמוב, שאני מניחה שנשמע את הפודקאסט שלו בקרוב מתישהו, הוא הציע שם רעיון למחקר שאני חושבת אמור לרצות גם הומאופתים וגם מדענים, שלקחת כמות מסוימת של אנשים, לעשות לכל אחד מהם רעיון אישי, להתאים לו כביכול תרופה הומאופתית, ואז רק לחלק מהאנשים האלה לתת התרופה הומאופתית, לחלק לתת פלסיבו. שנשמע לי מחקר מאוד מעניין, אני לא יודעת אם עשו דבר כזה.
אין לי שמץ של מושג.
זה נשמע לי אחלה, ויכול לפתור את הבעיה במידה מסוימת.
אם אומרים שרק ככה זה עובד, אז בוא נלך לפי הראש שלהם. נגיד, אוקיי, בוא נראה אם באמת ככה זה, כמו שאתם אומרים, מי יעבוד.
אני רק רוצה, ערן אמר שאנחנו לא מזלזלים בה, ואנחנו באמת לא מזלזלים בה, היא מתבטאת בצורה מאוד ראותה, היא מנמקת את הדברים שהיא אומרת, היא בדיוק הבן אדם שמולו הייתי רוצה לנהל דיון, כי היא מאמינה במה שהיא אומרת, והיא לוקחת את המחקרים וכו', פשוט אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, אז איפה הפער? הפער הוא כנראה בתוספת הקטנה של ההבנה של איך באמת מדע עובד לאורך זמן, ותבנית ההתכנסות הזאת של מחקרים, אבל כאילו, היא בדיוק סוג הבן אדם ההגיוני, שהייתי מאוד שמח לראות עוד כמוה גם בצד השני.
הדוח המשיך, ובעצם בדק כמה בעצם הממשלה מבזבזת על... מבזבזת. משקיעה.
וכמה ראוי להשקיע.
נכון. אין ממש סכומים מדויקים שמישהו יכול לבוא ולהגיד, זה בדיוק כמה שאנחנו מוצאים על הומאופתיה, אבל מדברים על בערך 4 מיליון פאונד בשנה, אבל זה לא כולל כל מיני השקעות בבתי חולים הומאופתיים, שבכלל, כאילו, רעיון של בתי חולים הומאופתיים נשמע לי מאוד מאוד
עזוי. בתי חולים הומאופתיים ממשלתיים?
כן.
שנכללים בתוכניות בריאות ממשלתיות.
אולי ראוי לציין, בבריטניה הומאופתיה זה מאוד מאוד חזק. הנסיך אוהב את זה למלכה, הרופא האישי שלה ממליץ על הומאופתיה, זה דבר מאוד נפוץ ומקובל שם.
הם קמו נגד בית המלוכה, זה מה שאתם אומרים.
כן, זה קצת מסוכן, וזה ממש מרשים שהם עשו את זה.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, לא רק שהוועדה אמרה את כל הדברים הכל כך נחמדים שנעים לשמוע, היא אפילו אמרה, אלתה אפילו את השאלה באמת שהם הוגנים, היא אפילו אלתה את השאלה, האם ייתכן שלא עשינו מספיק מחקר? אולי צריך עוד מחקרים, אולי מגיע להומאופתיה שנתייחס אליה עוד, אולי אנחנו שופקים מוקדם מדי, ולדעתה, לא. גם זה התשובה היא לא, היא אומרת, נעשו באמת מספיק מחקרים, באמת ברמה מספיק גבוהה לאורך השנים האחרונות, ויותר מכך, בהתחשב בכך שיש רק מימון מוגבל למחקרים, והתחרות עזה למון דברים אחרים, המשך המחקר לגבי איכותה של הומאופתיה בכלל, לא מצדיק את זה.
כל הדברים המגניבים שדיברנו עליהם על תאי גזע ושמנו בטוויטר שלנו על עכברים שמגדלים מחדש גפיים, הסיבה כנראה שאתם לא תראו את זה בעשר שנים הקרובות אלא רק בעוד 20 שנה, זה כי שטויות כאלה גונבות כספי מחקר ממדענים שעושים עבודה שבאמת תוכל להציל את החיים של כולנו.
רגע, אבל אם אנחנו אומרים שבשבוע האחרון המחקר הזה יצא, אז אולי יש לנו סיכוי שבקרוב...
הדוח, את מתכוונת.
הדוח
הזה יצא לפני חודש בערך.
לפני כחודש, השאלה היא מה קרה מאז? מישהו התייחס אליו, מישהו אמר,
זו הבעיה, אני חושבת. זו הבעיה עם דוחות כאלה, שא' לוקח המון זמן עד שאשכרה קורה איתם משהו, וב' לפעמים לא קורה איתם שום דבר.
מי שמעוניין, רק עוד משהו אחד אחרון לגבי הומאופתיה בארץ ועמדת משרד הבריאות, פשוט כנסו לאתר של משרד הבריאות וחפשו הומאופתיה. ככה אני מצאתי את רשימת המוצרים ההומאופתיים המאושרים לשיווק בישראל. נועל המוצרים ההומאופתיים שכאמור לא אוסר עליהם להימחר, אלא רק להבהיר שהם לא מזיקים.
אוקיי, אני רוצה להתייחס למה שערן אמר בבחינת של אם זה לא מועיל זה לא מזיק, אז זה לא בהכרח נכון. זה יכול להזיק כי אני מקבל תרופה שלא עוזרת לי ובינתיים הגוף הולך ואולי איזושהי מחלה שאני לא מודע אליה הולכת ונהיית חריפה יותר ונוראית יותר, וכשאני אגלה את זה זה יכול להיות שהגיע לאיזשהו מצב שכבר אין דרך חזרה. אם זה בא עם רפואה משלימה, כרפואה משלימה, אוקיי, כך גם את זה, אבל גם תטפל כטיפול קונבנציונלי, עם זה אולי אני עוד איכשהו יכולה לחיות, אבל האנשים שלוקחים את ההומאופתיה כרפואה אלטרנטיבית, שהם עושים רק את זה, שם הנזק יכול להיות מאוד גדול, וזה לא בבחינת לא מועיל, לא מזיק.
ולמרבה הצער כמעט אין שום התייחסות לגבי עמדתם של רוקחים, ומה הם אמורים לעשות בהתייחסות לזה, לתרחיבים רמדיז, הומאופתיים. וכך קרה למשל שחברה שלי לפני כמה זמן עמדה בתור קופת חולים, לא קופת חולים, סליחה, אני חושב שזה היה בסופר פארם או משהו כזה, ורוקח, שהוא אני מזכיר אדם שלמד באופן מקצועי רוקחות, שזה תואר של ממש, המליץ למישהי שם בתור על תרופה הומאופתית במקום תרופה רגילה, זאת אומרת הוא הציע את זה כאופציה לעומת תרופות אחרות.
זה מחריד.
זה מחריד. זה מחריד, זה ממש נורא. וחבל שבארץ אין ועדה כזאת כמו שהייתה בבריטניה.
אוקיי, ואמירה אחת בנושא הזה שאני מאוד אוהב שאולי תסגור אותו. בן סטיין, חוקר אמריקאי לתופעות פרה-טבעיות וכולי, אמר את המשפט האדיר הבא, אם בהומאופתיה ככל שאתה מדלל משהו יותר הוא יותר עוצמתי, אז העוצמה הכי גבוהה תהיה כשלא תשתמש בזה כלל. ואני מסכים איתו בלב שלם. ועכשיו מצטרף אלינו ברק ניצן, לקראת יציאתו לגלות ארוכה של מילואים. כן. אבל הוא פה איתנו לדבר על שני נושאים מאוד מעניינים, שהם למעשה נושא אחד. אנחנו נדבר על אפופיניה ופרדוליה. אפופיניה זאת תופעה של היפראקטיביות של בני אדם בזיהוי תבניות בכל מיני מקומות. ופרדוליה היא דוגמה מאוד מאוד מוחשית לזה בתחומי השמע והוויזואליה לדוגמה.
אפופיניה באופן כללי מתייחסת לתכונה הזאת שלנו, שהיא נורא נורא טובה למלא דברים. של לקחת כל מיני דברים שאנחנו רואים, שומעים, חושבים, ולמצוא איזה חיבור ביניהם, לראות איזושהי תבנית, להפוך את זה למשהו משמעותי.
כל כך חשוב לנו לדוגמה לזהות תווי פנים, הבעות פנים של אנשים אחרים, שהמוח שלנו כל כך נכנס להיפר בניסיון לפענח את התבניות האלה, שלפעמים יש לו מה שנקרא false positive. בטח לכולכם קרה שהזקה בבית שלכם קלטה איזה חתול שעובר ברחוב והתחילה לפעול, ולזה בדיוק קוראים false positive. עכשיו, מתי התופעה הזאת קורית? התופעה הזאת קורית כשהקלט שאנחנו מקבלים מהעולם החיצוני הוא ברזולוציה או באיכות נמוכה. למה? כי אז יש המון המון רעש סטטי, ואז באמת כמות המידע בראש שלכם והתבניות שהמוח יוצר יכולה להכריע את מה שהעיניים רואות ולכפות עליה את הפירוש.
אם נחזור עכשיו לזהוי פרצופים, אז שוב אני אומר, זה כנראה יש אזור ספציפית במוח שמוקדש לזהוי פרצופים כדי שהדבר הזה יקרה כמה שיותר מהר. אז רואים שהרבה הדברים שאנחנו רואים עוברים דרך הוויז'ואל קורטקס, אבל פרצופים יש להם איזה, עוד איזה תוספת שלמה שהיא בצורה נפרדת, שיש שם פעילות של את לא קוראת במקום. ואנחנו בקלות רואים פרצופים, שוב כל מה שצריך זה שתי נקודות וסוג של פה. כן. מעניין לשים לב, אגב, איך ההתבטאויות של איתור פנים או דמויות בכל מיני דברים, מדלת לטוסט,
סלע על מאדים.
סלע על מאדים, דווקא אני חשבתי ספציפית על כדור הארץ, איך הדמויות הספציפיות משתנות ממדינה למדינה על פי ההקשר, על פי ההיסטוריה התרבותית שלהם והתרבות שלהם.
זה רק הגיוני, אם אתה משליך מידע מהראש שלך, המידע מהראש שלך הוא זה שיקבע מה תהיה התוצאה.
בישראל רואים את משיח, בארצות הברית, באזור הנכון רואים את הווירג'ין מרי, איך בבומביי רואים את גנש.
לדוגמה, רק אזכיר אחד מהם שהוא מאוד מאוד קשור לתופעה תרבותית בארץ, למרות שזה בכלל מישהו מארצות הברית, הצופן התנכי, כלומר דילוגי אותיות בתנך ולנסות להפיק מהם משמעויות, זה צורה קצת יותר מתוחכמת של זה.
זה אפופניה, זה נכלל תחת האפופניה, הנטייה הכללית הזאת למצוא תבניות, זה בכלל כל הקונספירציות שאנחנו נגיע אליהם, זה תחום בפני עצמו, אבל הם בבסיסם, הם לוקחים שורה של נתונים ומוצאים קשר ביניהם. קשר שהוא אינו נכון ברוב המקרים.
כן. במציאות, באמת, בכל סט של מידע אתם יכולים ליצור אינסוף קשרים, והמציאות היא אחת. כלומר, הסבירות שקשר שמצאתם הוא נכון, היא קטנה אלא אם כן אתם באמת בודקים את עצמכם לאורך זמן וכו'. בואו נדבר לשנייה על פרדוליה בחיי היום-יום. אנשים, למרות שזה קורה להם יום-יום והם חווים את זה, הם מסתכלים בעננים ורואים צורות, ולמרות שזה מאוד מוכר בתרבות שלנו, כשמגיעים לנושאים של אמונה, אז פתאום שוכחים את כל זה, ואנשים מתייחסים לעובדה שבמפה רואים פנים של מישהו, או בקריך רואים את הפנים של ישו, או דברים כאלה.
או למאדים רואים פרצוף דמוי אנוש,
לדוגמה, או בשירים שמנגנים אחר שומעים מסרים סתניים, אז פתאום אנחנו שוכחים מכל העננים, ומהעובדה שכילדים פחדנו מהצללים וכו', ואנחנו אומרים לא, זה אמיתי, או יש אנשים שזה מה שהם אומרים, בעוד שאנחנו כספקנים אומרים, רגע, יש כבר הסבר שמסביר את התופעה הזאת, למה צריך ללכת ולחפש כל מיני הסברים מאוד מאוד מיוחדים? יש משהו יותר ספציפי אפילו של התופעה הזאת, מייקל שרמר, אחד מבחירי התנועה הסקפטית בארצות הברית, יש לו קליפ, כן, בחור טוב, דוקטור שרמר.
סליחה.
יש לו קליפ מצוין בטד, הוא משמיע שיר אחורה, והוא מבקש מהקהל לשמוע מה הם שמעו, ועולים על איזה מילה פה, מילה שם, ואז הוא משמיע אותו שוב פעם, בזמן שעל הלוח מרצדות המילים שאנשים אמורים לשמוע. וזה פשוט חוויה מדהימה, כי פתאום אי אפשר לא לשמוע את זה, זה מדהים, אתה שומע מילה מילה, אתה פשוט לא יכול לפספס אף עברה.
זהו חביב.
אוקיי, מצוין.
ספיק לעכשיו, ונתראה בסיבוב הבא.
ועכשיו כמובטח, פינת איפה טעינו. אנחנו בגדול חבורה של אנשים די סבבה, שעושים קצת מחקר על הנושאים שהם מדברים עליהם, ויש להם ידע כללי לא רע בכלל, אבל אנחנו לא מתיימרים באמת להקיף ולהיכנס לעומק הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, ואנחנו מזמינים אתכם למצוא את הטעויות שלנו, להעיר לנו עליהם, כדי שגם אנחנו וגם המאזינים ילמדו ויעשירו את עולמם וכו'. אז ככה, כבר לתוכנית הראשונה קיבלנו כמה אנשים שהצביעו בפנינו על מקומות שהיינו לא מדויקים או טעינו. אנחנו בתור דבר ראשון רוצים להודות לכל מי שהגיב, כל מי שנכנס לאתר. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס, לקרוא עוד על המקורות שנפרסם שם, להירשם אלינו בטוויטר, והכתובת של האתר היא www.safeksavir.co.il, הכל כמילה אחת. ולפינת איפה טעינו עצמה. אז ככה, דפנה העירה את תשומת לבנו, בתוכנית הקודמת דיברנו על מחקר בתאי גזע ואיך יש דתות שמתנגדות לזה, העירה את תשומת לבנו ובאמת בדקתי את זה וזה נכון, זרמים אחרים מתנגדים אפילו יותר מקתולים, ספציפית פרוטסטנטים. כמו כן בפינת אמת השקר של הפעם הקודמת ציינתי שחוקרים בדקו שעורבים ובני אדם הם החיות היחידות בטבע שמשפרות כלים, דפנה העירה ובצדק ש מהחיות שנצפו עד היום ונחקרה ההתנהגות שלהם, נמצאה ההתנהגות הזאת רק בבני אדם ובעורבים, ואולי נמצאה חיה אחרת שגם עושה את זה. רונן התייחס והעיר תשומת לבנו לעובדה שכשמשתמשים בביטוי גלי האתר, זה מגיע מקונספט מדעי שכבר נזנח כי הוא הוכח כלא נכון, וזה באמת נשאר בשפה הפופולרית רק בתור גלי האתר.
יצוין שזה בדרך כלל משמש לרדיו, שם זה רלוונטי, ולכן באינטרנט, ירון, זה אפילו פחות גלי אתר. אתה טועה פעמיים כשאתה אומר גלי אתר על פודקאסט.
ואריאל נתן כמה לינקים מאוד מעניינים, אנחנו מזמינים אתכם לקרוא בתגובות של התוכנית הקודמת, בנושא של מכניקת הקוונטים. אני הצגתי שם כל מיני פירושים שברגע שמודדים חלקיק, אז הוא עובר ממצב של סופר פוזיציה, כלומר שהוא נמצא בכמה מקומות או בכמה תנה בו זמנית, למצב אחד מוגדר, והוא ציין שזו רק דרך אחת לפענח את המשוואות המתמטיות ואת התצפיות הפיזיקליות, ואכן כך. בנוסף, לוטם העירה את תשומת עינינו, אנחנו דיברנו על מחקר בתאי גזע, והיא ציינה ידיעה שפספסנו, יפנים הצליחו לקחת תא מאכבר בוגר, להפוך אותו בחזרה לתא גזע, להשתיל אותו בביצית ולגדל ממנו אכבר חדש לחלוטין.
הם יפנים, הם יכולים הכל.
אז תודה לוטם על הידיעה הזאת, ועל כך נאמר, טוב שיש יפנים בעולם, וטוב שהם שם רחוק מאיתנו.
טוב שאנחנו רק משתמשים במוצרים שהם.
כן, כן, כי הם די מטורפים. אז אני רק רוצה לחזור, אנחנו מזמינים אתכם להגיב באתר, לשלוח אלינו תגובות דרך דף צור קשר, לכתוב את זה באייקאסט או באייטיונס, ותזכו ל-15 השניות תהילה שלכם בתוכנית הבאה. תודה רבה לכולכם שהשארתם את יומנו ואת עולמנו. ועכשיו הגיע הזמן למשחק קצר, כמו בכל תוכנית או ברוב התוכניות שלנו יהיה פינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מאיתנו יאתגר את שאר חברי הפאנל בעובדות מדעיות או ידיעות חדשותיות או דברים מעולם המדע והספקנות. חלק מהם יהיו אמת, חלק מהם יהיו שקר, ואנחנו נצטרך לראות לגבי מי מהם יש לנו ספק סביר. והיום זה יהיה ערן שיאתגר אותנו.
אז כך, יש לי היום, שימו לב, שלוש הצרות הנוגעות לתעלות.
לתעלות?
אתם כבר עכשיו משקשקים בנעליכם מרוב התרגשות.
אני בסנדלים.
אני שמתי קפלסט. תעלה.
אני אתן את ההצהרות, ואתם כאמור צריכים כל אחד מכם להגיד פשוט האם ההצהרה הזאת היא אמת או שקר. ייתכן שאני רק מעט מעוות את העובדות, ייתכן שהמצאתי דבר חדש לגמרי, ייתכן שאפילו לקחתי את זה ממקום קיים.
יש איזושהי תבנית, כלומר מספר מסוים או אמת?
תעלות. הכל תעלות.
לא, אבל אני אומר, שניים אמת ואחד שקר, או פשוט מה שבא הולך?
אוקיי, אז ככה, לעומת...
או שלושה אמת והשאר שקר?
לעומת המשחק המורכב להפליא, שבנית בפעם הקודמת, של סיפורים שבנויים על מחקרי עבר, לא, חלקם אמת, חלקם שקר, אתה תגיד.
אין מספר, אתה לא אומר לנו מראש כמה שקר?
יש שלושה, הסתברותית, חלקם אמת, חלקם שקר.
אבל אתה לא אומר לנו יש אחד שקר ושניים אמת, זה אכזרי מצדך מאוד.
אוי נו, תתמודדו רבותיי. ירון, אתה עוקב אחרי שקרים?
אני פשוט רושם לי הערות כדי שאני אדע מה קורה.
אין בעיה, אז כך. תעלות רבותיי. ראשית, הצהרה הראשונה. ישנו סטנדרט בינלאומי לגודל, לעומק ולמשקל, בו ספינה אמורה להיות כדי שתוכל לעבור בשתי התעלות הגדולות, פנמה וסואץ, שתי התעלות העולמיות הגדולות, היחידה הזאת נקראת יחידת תעלות בינלאומיות, או באנגלית ICU, International Canal Unit. זאת ההצהרה הראשונה. הצהרה השנייה, כדי לעבור בתעלת פנמה, זאת שנמצאת במרכז ארצות הברית, סירה, חס ושלום, במרכז אמריקה, ארצות הברית היא רק חלק קטן. כדי לעבור בתעלת פנמה, שנמצאת בפנמה, מהאוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי, אתה צריך להפליג ממערב למזרח. ולבסוף, הצהרה האחרונה, תעלת פנמה, גם תעלת סואץ, הן שתי תעלות עצומות ומאמץ אדיר לבנות אותן. מספר העובדים שנהרגו בבניית תעלת פנמה גדול ממספר כל ההרוגים בכל מערכות ישראל, כפי שנמדד באופן רשמי על ידי הממשלה, שזה אומר מאז 1860 היציאה מחומות ירושלים. זה הכל.
סליחה שנייה, לגבי השני. מכיוון שהידע הגיאוגרפי שלי מקביל רק לידע שלי במכניקת קוונטום, השקט והאטלנטי זה איזה?
האטלנטי הוא זה שבין, זה ממש נמצא...
האטלנטי זה בין אירופה לאמריקה?
בדיוק, והשקט זה מאוד מאוד גדול, זה שבצד השני.
שיורד מהגלובוס ואנחנו לא רואים אותו בגלל ש...
כן, שם דרקונים יש.
שם דרקונים, כן. אוקיי, צריך להפליג?
ממערב?
למזרח?
זה רק אני אשר רגע ענית על השאלה.
לא.
אוקיי, מצוין.
לא יודע. חבר'ה, יכול להיות שזה שאלות דביות להפליא, יכול להיות שזה באמת התשובה היא פשוט כן.
אוקיי, תבחר אחד מאיתנו שיצלב.
ירון, תתחיל בבקשה.
אוכתק.
אני אעקוב אחרי ניקוד.
העובדים בתעלת פנמה מתו בטירוף, ככה אני רשמתי את זה יותר ממערכות ישראל. אז ככה, נתחיל מזה. זה נראה לי סיפור פיקנטי, אבל שהוא דווקא יכול להיות נכון לחלוטין.
שמתו יותר בבניית התעלה.
מחללי מערכות ישראל, אני אקבל את זה. אני אלך על זה. סטנדרט גודל ומשקל, איך על מנת לעבור בתעלות בעולם, נראה לי סביר שיש כזה דבר.
בכיף?
אני לא רואה אם זה בעיה. מה, שקט לאנטלטים ממערב למזרח? כן, אני לא עומד לגעת בזה עם מקל של 10 מטר.
אז שקט.
אתה שתלת שם איזשהו משהו. זה המזרח המגנטי במאדים, אני לא רוצה להיכנס לזה.
אין בעיה.
אז אני אומר שאחד הוא אמת, ושלוש הוא אמת, ושתיים הוא שקר.
ליאורה.
אוקיי, אז תעלת סואץ אני מכירה אישית, כי הפלגתי בה.
אבל אנחנו לא קשורים את תעלת סואץ.
כן, כן. לא, דיברת על פנמה פלוס סואץ.
סבבה. הסטנדרט הבינלאומי.
אוקיי, לגבי הסטנדרט הבינלאומי. As far as I know, זה לא נכון.
סבבה.
ואני... אוקיי, עד כמה שאני יודעת, יש אפילו אוניות שלא עוברות בתעלות מסוימות.
כן, בהחלט. אבל זה בגלל שהן לא עומדות בסטנדרט.
לא, לא. זה אוקיי, אם היה סטנדרט, למה להם לא לעמוד בו? אבל אני לא חושבת שיש סטנדרט כזה. אולי לאחרונה, לאחרונה.
אין בעיה.
בשביל לבנות אוניות שיהיו בכל התעלות. התשובה היא לא.
אוקיי.
עכשיו, מהאוקיינוס השקט לאטלנטי, פה אני דווקא, כמו ירון, חושבת שזה נשמע אולי, אין לי מושג, למרות שאני צריכה להקיף את העולם, לא יודעת אם זה ממזרח למערב.
זה תמים מדי, כאילו, אתה אומרת, השאלה פשוט תמימה מדי,
כן, זה בעייתי. too good to be true כזה, ואני אומרת, התשובה היא לא, ויש לי שניים לא, ולכן השלישי יהיה. השלישי יהיה כן, כי אני יודעת, אני יודעת את זה לגבי, לפחות תעלת סואץ, שמתו שם המון אנשים, ולקח... מאוד לחפור אותה, ואני מניחה שגם לגבי פנמה, זה א', נשמע לי הגיוני, כן, בוודאי, התשובה היא לא, לא, וכן.
אין בעיה, אביב?
אוקיי, לגבי סטנדרט לגודל עומק ומשקל, זה נשמע לי הגיוני, אומנם קצת קשה להתעלם מדעתה של ליאורה, כי היא בכל זאת הרבה יותר מבינה בספנות ממני, רק היא עושה עם הראש לא, אז לא חשוב.
אני רק מפליגה יותר ממך.
אוקיי. זה נשמע לי הגיוני.
אז יש סטנדרט בינלאומי גם לפנמה וגם לסואץ, אותו הסטנדרט שנקרא ICU?
אותו סטנדרט לשתי התעלות?
זה מה שהצהרתי באופן מפורש.
דמת.
זה מה שאומר. לא, פשוט אתה לפני, יש לך שלט, אם אתה בעומק כזה או זה, אל תעבור, ככה זה נראה לי יותר הגיוני. אבל...
התשובה היא כן.
אוקיי.
זה אמת, אני חושבת.
אין בעיה.
נגיד, למרות שעכשיו קצת הרערת אותי, כדי לעבור בפנמה מהשקט לאטלנטי, צריך לעבור ליג ממערב למזרח, זה אומנם נשמע כאילו אתה מסתיר משהו, אבל אני לא יכולה לחשוב מה זה עשוי להיות. כי זה ממערב למזרח. ואלה אם כן יש שם מעלית באמצע שעושה לך סיבוב, הופך, אני לא יודעת.
יש למעשה מעליות, אבל נגיע לזה אחר כך.
נגיע לזה אחר כך. אני אומרת שזה אמת.
וזה משאיר את מספר העובדים המתים.
וזה משאיר את מספר העובדים המתים. אני אגיד שזה שקר, למרות ש... אני לא יודעת. אני אגיד שזה שקר, אחד מאיתנו יצא ממש דביל.
רגע, אירן, אני יכול לשנות את התשובה שלי עכשיו כשהבנתי יותר טוב את השאלה הראשונה?
אתה רוצה לשנות את הראשונה לשקר במקום אמת?
כן, כי נראה לי לא סביר, כי אומר, הספינה פועלת או באזור הזה של העולם או באזור הזה, למה שיהיה סטנדרט אחיד לשניהם? זה אזורים שונים.
מבחינת בניית ספינות.
כן, אבל כאילו כשאתה...
זה לא בהכרח שהיא עובדת או באזור אחד או באזור.
זה כדי שיהיה סטנדרט פשוט בינלאומי לבניית ספינות.
טוב, אז אני אשאר ככה ותמות נפשי עם פלישתים או עם אביב במקרה הזה.
אז ירון, אתה אומר...
כן, אני אומר שהאייטם הראשון והשלישי הם נכונים.
בסדר גמור.
אביב אומרת שהראשון והשני הם נכונים, וליאורה אומרת שרק השלישי נכון.
נכון.
תעלות, תעלות. כל כך הרבה מידע נפלא על תעלות.
אמרת תעלות? חשבתי תעלות על מאדים, משהו כזה.
לא, חשבתי תעלות בגוף שעושות דברים,
חברים,
מעבירות...
תעלות זה פלא הנדסי מדהים. זה הולך ככה. ישנו סטנדרט בינלאומי לגודל עומק ומשקל שבו ספינה אמורה להיות, אבל הוא שונה לכל תעלה. והוא לא נקרא ICU, אין אינטרנשיונל קנל יוניט, אלא פשוט פנמקס וסואצמקס. זה באמת השם שלהם.
כן, כן.
כדי לעבור בתעלת פנמה מהאוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי, לא מפליגים מערב למזרח. מפליגים, שימו לב, מדרום מזרח לצפון מערב.
מצוין.
תעלת פנמה...
ערן?
אני חייבת לומר שחושים הימיים שלי מחזדים.
זה מין כזה כאילו.
אני אסביר בדיוק. תעלת פנמה, פנמה כולה נמתחת, היא נמצאת במרכז אמריקה, שהיא לא חבל ארץ מדרום לצפון, אלא ממערב למזרח. מרכז אמריקה הוא מין מאונח כזה.
נכון.
אוקיי.
מאוזן, סליחה, ההפך מאונח.
מאוזן, כן.
בדיוק באמצע, בין השתיים. התעלה בנויה במקום שבו יש הכי הרבה כבר ככה גופי מים טבעיים בפנים, בתוך האזור הפנמאי, וזהו כך יצא, שהיא נבנית באופן שאתה מגיע, אתה חייב להמשיך יותר מזרחה, בערך, כן. אתה נע באלכסון בכיוון הלא הגיוני למראה. אבל אתה עדיין יוצא מהאוקיינוס השקט, פשוט נקודה מאוד מזרחית בו, לתוך האוקיינוס האטלנטי, פשוט בנקודה יותר מערבית בו, תוך כדי שתנה צפונה.
ארור תהיה, אורך. רן.
אתם יכולים לראות בוויקיפדיה בדיוק באופן יפה איך זה
וואי, נראה. וואי, אם אתה כאילו חוצה גם אזורי זמן, זה מטורף לחלוטין מה שקורה שם, אה?
לבסוף, מספר עובדים שנהרגו בבניית תעלת פנמה,
גדול.
אכן גדול יותר. בסך הכל, בשני המאמצים, הצרפתי והאמריקאי, שנעשו בתחילת המאה וקצת לפני, מתו 27,500 איש.
ושתיים.
לא יודע בדיוק.
אוקיי, סתם.
בלי זמן שבכל מערכות ישראל נכון ל-2009, מתו 22,570. רק כדי לציין, אגב, הצרפתים הרגו את רובם.
זה שווה לטעות רק בשביל זה.
המאמץ הצרפתי שהתחיל ב-1880, מתו 21,900 איש.
כאילו, את רובם, זה נשמע שחוץ משתי תאונות אופנוע, הם הרגו את כולם.
לא, לא, 5,600 נוספים מתו אחר כך על ידי ארצות הברית. מצד שני, בסופו של דבר הצליחו, אז כל הכבוד לכולם.
ואחרי הבנייה מאז, כמה טבעו שם?
אני באמת לא יודע להגיד, אבל רק השנה שעברה, חלפו שם 14,702 ספינות.
כולן לפי התקן הבינלאומי ל... תעלות שלא קיים.
רק לפי פנמקס, למעשה. לא חשוב, לא חשוב. בכל מקרה, ירון יצאת עם שתי נקודות, ליאורה יצא עם 3, ואביב יצא עם 0.
היה ממש מביך בשביל
אביב.
שנייה, אבל זה לא כל כך חמור, כי ערן גם יצא עם 0 נקודות.
נכון.
אז מבחינתי, לדעתי, זה יסתדר דווקא בסדר. אם כי אז זה אומר שאני בפעם הקודמת יצאתי עם 0 נקודות.
עד כאן עם תעלות להיום.
אוקיי, מצוין. תודה רבה, אירם. אנחנו שוב נזכיר שאתם מוזמנים לקרוא עוד על נושאים אלה ואחרים באתר שלנו, www.ספקסביר.co.il. אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובות, לחלוק את הפודקאסט עם חברים שלכם.
ובנוסף לפינת איפה טעינו שהזכרנו קודם, אנחנו גם נשמח לשמוע מכם אם יש איזשהו נושא ספקני באופיו שהייתם רוצים שנעלה בתוכנית, או שנעזור לכם לתקל אותו באיזושהי צורה, גם נשמח אם תשלחו לנו.
אכן. מצוין.
תודה רבה שהקשבתם.
כן, תודה רבה. להתראות לכם, תודה רבה שהצטרפתם אליי.
תודה לך, ירון.
תודה, ירון, באמת.
ותודה למאזינים שלנו.
ביי ביי.
Science adjusts its views based on what's observed. Faith is the denial of observation so that belief can be preserved. If you show me that, say, homeopathy works, then I will change my mind. I will spin on a fucking dime. I'll be as embarrassed as hell, but I will run through the streets yelling, "It's a miracle! Take physics and bin it! Water has memory, and whilst its memory of a long-lost drop of onion juice seems infinite, it somehow forgets all the poo it's had in it." You show me that it works and how it works, and when I've recovered from the shock, I will take a compass and carve "fancy that" on the side of my cock.